מתחיל. בסדר.
הרעיון של השיעור הזה הוא, אני קורא לו סוגיות משלימות. והוא נולד אצלי מתוך העיון במקראות דרך שיטת רבי עקיבא. במקראות, במקרא, ראיתי שאי אפשר להסביר מקום אחד בלי להתייחס למקומות מקבילים. וסוגיות שונות, פרקים שונים, פרשיות שונות, משלימות זו את זו לתמונה שלמה, או מתוך הסתירות בבירור יותר עמוק וכדומה. ואז התברך לי שרבי עקיבא, אחד מעמודי שיטתו במדרשי ההלכה, ובדיוק העניין הזה בהבנת המקרא, התורה והמקרא, היינו פסוקים עשירים במקום אחד, עניים במקום אחר, משלימים מבארים אלה את אלה. אז זה התחיל לפני שנים רבות. אחד התלמידים היה יובל שרלו, בתור תלמיד, אז תחשבו כמה זמן עבר. הוא היה אז אברך צעיר. ואמרתי, למדנו מכמה מקומות במדרש שצריך לחזור על כל המקראות לפני שדורשים דרשות. חזרנו על כל המקראות ולא מצאנו מקום ששמו פתח עיניים, אלא מלמד, עיניים דלתה לפתחו של אברהם. חזרנו על כל המקראות ולא מצאנו מקום ששמו תופל. סימן שלפני שדורשים דרשה צריך לחזור על כל המקראות. היינו לחפש במחשב את כל מה שמקביל ויכול להיות דומה לביטוי למשהו שיש באיזה פסוק סתום, ורק אם לא מצאנו שום דבר, אז נפנה למדרש. אמרתי את האני מאמין הזה, והרב אז עוד אברך עם אשר לו הרים יד, ואמר, הרב יואל, זה מתאים לדברי רבי עקיבא, שאמר, מקושש זה צלופחד. אבל רבי יהודה בן בטר, כועס עליו. הגמרא מוכרת לכם? שבת חלק כן, חלק לא. שבת צדי זין. אמר רבי עקיבא, מקושש זה צלופחד. איך ולמה מקושש זה צלופחד?
בחטאו
מת. מה?
בחטאו מת.
כלי וחטאו מת. אתה נוהג כמנהג המדרש שבה מקצר. אבל צריך להביא את שני המקומות באופן מלא. ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ליום השבת, והקריבו אותו, המוצאים אותו מקושש עצים אל משה ואהרון, כי לא פורש מה יעשה לו, ומשה שואל את השם. פרשת שלח, ספר במדבר, פרק, ספר במדבר, פרק, מה? פרק תתווה. אמרתם תתווה? פרק תתווה, מפסוק למדבר. הניחו אותו במשמר, כי לא פורש מה יעשה לו. היום נרשם אל משה. ובנות צלופחד בפרשת פנחס, פרק אפזיין, אומרות, אבינו מת במדבר. תקרבנו בנות צלופחד, כן? אבינו מת במדבר. יש כיסב? מה? תראו, אולי יש בכל... מה?
אני
אסור את המוסד, בסדר? אפשר? או שאולי יש בחדר. חדר המחשב שם. אני אומר, יש איזה כיסב? אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם בעדת קורח, כי בחטאו מת. זה מה שצדק. אתה כבר כבקיא ומבין, הוא כבר רץ עליו. פה לא פורש שם האיש, המקושש, נזכר חטאו ולא נזכר שמו. שם פורש השם ולא פורש חטאו. נמצאו מלמדים זה על זה. זה מה שעומד מאחרי מדרש רבי עקיבא, מקושש זה תלופך. הפרשות משלימות, מבארות זו את זו. עכשיו, זה לא רק שכאן לא נזכר שם האיש ושם לא נזכר חטאו, אלא שיש הדגשה על המילה במדבר, היו בני ישראל במדבר, אבינו מת במדבר, זאת אומרת, יש פה איזשהו, נגיד, בזהירות סוג של גזירה שווה. וזה חלק מהמפרשים מצביעים על הנקודה הזאת. משני המקרים, משה לא יודע לענות ושואל את השם. זאת אומרת, יש פה עוד הקבלות בין שני המקומות האלה, וכך רבי עקיבא קרא את זה. אמר לו רבי יהודה בן בטרה. עקיבא בן כך שבת צדי זין, עקיבא בן כך ובן כך אתה עתיד ייתן את הדין. שאם כי דבריך, התורה כיסתו ואתה מגלה אותו. אם שלא כי דבריך, נמצאת מוציא לעז על אותו צדיק. למה אתה מספר לנו על צופת שחילל שבת? אם התורה הסתירה את זה, אל תגלה את זה. ואם זה לא נכון, אז ראי ובייך. עקיבא, בין כך ובין כך, אתה עתיד ייתן את הדין, זה לא לשון רכה, זה לשון חריפה. אמר לי, אז האברך חיוב על שרלו, הרב יואל, מה שאתה אומר, שצריך מקראות משלימים זה את זה ממקום למקום, מתאים לשיטת רבי עקיבא, ובאל רבי יהודה בן בטרה חודק. איובה לא זוכר את זה. כבר שאלתי אותו כמה פעמים, אבל אני לא אשאלתי את הרגע הזה, כי פתאום ראיתי שיש בית מדרש לומד תנ"ך. יש בית מדרש חי לומד תנ"ך. אם אפשר לשאול שאלה כזאת, אם אפשר לומר אמירה כזאת, ולרוץ בעקבות רבי עקיבא ולזרוק את שני המקומות זה על זה, ולהבין איך רבי עקיבא דורש אותו, וגם להבין את רבי עקיבא יותר, ולזרוק את הגמרא מול זה, יש פה בית מדרש חי. פתחנו את הגמרא, והגמרא בהמשך אומרת, הגמרא בהמשך אומרת, אולי יש שם עוד אחד ממנו. מצאת? הגמרא בהמשך שם אומרת, אז מה היה חטאו של צפחת לפי רבי יהודה בן בטרה? מן המעפילים היה. זה לא גנאי כמו חילול שבת. המעפילים רצו את ארץ ישראל. למה הגמרא צריכה לשאול שאלה כזאת? אם עקרונית לא צריך לעשות מדרש מהסוג הזה, אז אין מקום לשאלה הזאת. אמרתי לרב יובל, הגמרא, סתם הדגמרא מסיימת גם על פי שיטת רבי יהודה בן בטרה, על פי דרך אין המקרא בא לסתום אלא לפרש, והיא מציעה פירוש אחר, שלא יהיה גנאי כל כך גדול, אבל היא מקבלת עקרונית שצריך לעשות, לדרוש ככה. הלכתי הביתה והתחלתי לחפש רבי עקיבא. ומצאתי. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. בואו ניקח שתי דוגמאות מרבי עקיבא. רבי עקיבא אומר ש2000 אמה הם תחום שבת מן התורה, שנאמר על יצא איש ממקומו ביום השביעי. שלהבנת התוספות במסכת שבת, היצא איש ממקומו ביום השביעי, זה עם הכלי ללקוט מן, שזה ההיגיון של הפרשה. ולהבנת רבי עקיבא, אז זה היצא איש ממקומו ביום השביעי, גם אם הוא הולך ברגליו בלי כלום. ואז צריך להגדיר מה זה מקומו. איפה כתוב אלפיים יומה? איפה כתוב בתורה אלפיים יומה? הרי לביאים הרי מקלט בסוף למדבר.
יש גם אחת חשויות.
מה?
תחילת יושע.
בסדר, אבל בתורה עצמה כתוב אלפיים יומה. והרי לביאים? כן? יש פסוק ש... מחבר את עליצי שמקומו ביום השביעי עם הרי הלווים. וקראנו אותו לשבת של אברהם ופרשת משפטים.
אם יצרצח?
מה?
אם יצרצח?
שמתי לך מקום
עכשיו. כאשר לא צדה והאלוהים מינה לידו, שמתי לך מקום אשר ינוס שם. פה כתוב עליצי שמקומו ביום השביעי, ופה כתוב שמתי לך מקום אשר ינוס שם. המקום אשר ינוס שם זה הרי המקלט, ושם כתוב אלפיים יומה. עכשיו תראו את רבי עקיבא. בסוגיה, במשנה, בסוטה, הדוגמה הזאת של אלפיים יומה, שכתובה בהרי מקלט והרי לוויים, החולקים, החכמים החולקים על רבי עקיבא מה אומרים? שזה עניין של מגרש ושל, נכון? שדות וכרמים. אין לאלפיים אמה בספר במדבר משמעות בהקשר של שבת. זה נאמר על שדות וכרמים. אלף אמה מגרש, אלפיים אמה שדות וכרמים. מה אומר רבי עקיבא? אם כתוב, אני יצא של מקומו ביום השביעי, וכתוב, שמתי לך מקום אשר ינוס שם, והמקום מוגדר על ידי אלפיים אמה בהרי מקלט והרי לוויים, המסקנה היא שהתורה הגדירה את אלפיים אמה כמקום העיר, וממילא ליצא איש ממקומו ביום השביעי, מדאורייתא פירושו חוץ לאלפיים. מה חושבים על זה חכמים? שאת הדרשה הזאת דורש רבי עקיבא. אתם מכירים את השיח של עכשיו עם אמת או סיפור? מה זה אמת? אולי זה רק הסיפור שאתה מספר, שאתה חושב שככה צריך לספר את הסיפור, נכון? איך אומרים עכשיו? שמעתם? שמעתם? שהפוסטים למיניהם מדברים בסגנון כזה? כן? זה סיפור. מה אומרים חכמים ורבי עקיבא? זה אתה דורש את הדרשה הזאת. את ההקבלה הזאת משלושה מקומות בתורה, רבי עקיבא עושה, בראש שלו. ולכן, אלפיים אמה זה, דין דרבנן. הם לא חולקים על אלפיים אמה תחום שבת בהלכה. הם רק אומרים שזה מדרבנן. זאת אומרת, הדרשה הזאת לא נחשבת כתובה בתורה. חכמים עושים אותה. מה חושב רבי עקיבא? התורה דורשת ממני לדרוש אותה ככה. התורה צועקת איש על יצא איש ממקומו, ושמתי לך מקום שלנו שם. אני רק הולך לתגובות הרמזים שהתורה השאירה. התורה מכריחה אותי לפרש אותה. היא קוראת לי. זה כתוב בה. זה הוויכוח אם זה דאורייתא או דרבנן. ועכשיו בצד אפשר לרשום את עירובין נון א', נדמה לי שזה נון א', יש לכם מחשב, רב חיסדא, שמפתח את זה במקום שלושה מקומות, הוא עושה מזה שרשרת שלמה, איך רבי עקיבא למד, מקום ממקום ו... נדמה לי שזה רב חיסדא, נדמה לי שזה רובינון א', אני לא חותם על שום דבר, אתם תמצאו מהר. אמר רב חיסדא, איך הוא להקים הדרש?
אמרנו, אמר רב חיסדא, למדנו מקום ממקום.
זה נכון שזה רבינו נ"ל?
כן.
כן. 2,000 אמה מנהלן. אני אצא שממקומו אלו 2,000 אמה מנהלן. אמר רב חיסדא, למדנו מקום ממקום, ומקום מניסה, וניסה מניסה, וניסה מגבול, וגבול מגבול, וגבול מחוץ, וחוץ מחוץ. וכתיב ומדותם מחוץ לעיר. זאת אומרת, הוא רוצה להגיע ממש בשרשרת מילולית מדויקת עד הפסוק ומדותם מחוץ לעיר את פעת קדמה. אני עשיתי בהכללה, אמרתי שהמקום מוגדר בספר במדבר על ידי 2,000 אמה. אבל הרב חיסדא רוצה לדקדק את זה ולהגיע לזה בצורה מדויקת מילולית, ואז הוא בעצם ממשיך את השרשרת מקום ממקום, כן, ממקומו, שמתי לך מקום אשר ינוס שם, וינוס מינוס, מניסה, איך כתוב שם, את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שם, יש ינוס וינוס, ואז יש גבול, ועוד פסוק עם גבול, וגבול בא יחד עם חוץ, ואז אני מגיע למדותי מחוץ לעיר. אבל בסך הכל, אם אני קצת מפשט את העניין, זה בעצם שלושה מקומות. כי כל הניסה, גבול וניסה, גבול וחוץ, זה הכל בתוך במדבר למיני. הפרשה היא מתקשרת עם הפרשה בשמות, באמצעות הפסוק בפרשת משפטים, ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. זה באופן פשוט יותר, ורב חיסדא עושה... אז הנה דוגמה איך רבי עקיבא למד הלכות. זה לא רק, מקושש את צלפחד אין לנו קמינה. רבי עקיבא אם כן הולך בעקבות הקבלות שהתורה או המקרא מציגים, ובאופן עקרוני דברי תורה מפרשים את עצמם ממקום אחד לשני. אפשר לתת בניין אב לכל זה, מי וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, נכון? כולנו מכירים אותם, כאן נסתמו שמותיהם במקום אחר נתפרשו, והנה זאת דרך התורה, כך היא עושה. דוגמה שנייה לרבי עקיבא, שוב בסוגיית הלכתי, גם כן בעקבות פרשת משפטים, שאולי עוד משהו ממנה נשמע בראש עד יום חמישים, קצת הרבה, אבל אנחנו לא עושים. רבי עקיבא אומר על הפסוק בכי תישא, בחריש ובקציר תשבות, שזה חריש של ערב שביעית שנכנס לשביעית, וקציר זה קציר של שביעית שיוצא למוצאי שביעית, ולכן תוספת שביעית כתובה בתורה. תחילת מסכת מועד קטן. הדרשה עצמה בכלל, הוויכוח עצמו בכלל לא כתוב, צריך לשחזר אותו. מה רבי ישמעאל חושב על הפסוק הזה? שזה על שבת נאמר. אתם עוקבים אחרינו? פרשת כי תישא בספר שמות, פרק למד ד', שמות למד ד', תזכרו את זה עד עוד שלושה שבועות, עוד שבועיים וחצי. ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. חג שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים, חג אסיף תקופת השנה, שלוש פעמים בשנה, ראה כל זכוכה את פני אדון השם אלוהי ישראל, וכולי, ונגמר ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך לא תבשל בלי בחלבים. לא כתוב פה שביעית בכלל, כתוב פה רק שבת. רבי ישמעאל אומר, הפסוק הזה נאמר לעניין שבת, וכי תישא שביעית לא נזכרת. למה היא לא נזכרת? יש מה לחפש ולחשוב ולדרוש, אבל היא לא נזכרת.
המשפטים
נזכרת. הפרשה ממשפטים הרי מקבילה, הרי היא נגמרת אותו באותה אופן. יש שם שלוש פעמים בשמיים, יש שם שלושת הרגלים, יש שם נגמר בינות ושם גדים החלבים, או ההקבלה ברורה בין שני המקומות. והנה במשפטים כתוב, ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה, והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה. כן תעשה לך ארנך לזיתך. ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין המצב לבקר. אז הפסוק ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות, הוא מקביל לששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות בכתיסה. ובחריש ובקציר תשבות, לדעת רבי עקיבא, הוא המקבילה של שש שנים והשביעי. ורק אם אתה קורא את משפטים וכי תישא ביחד, אז אתה יכול להבין, לעלות בדעת, שבחריש ובקציר תשבות זה לא שבת אלא שביעית. למה בכל זאת התורה לא אומרת, רבי עקיבא, למה היא לא אומרת בשביעית בחריש ובקציר תשבות? אומר לנו רבי עקיבא, כי היא רוצה לומר תוספת. אני רוצה לומר במקום אחד, שמחזור השביעית החקלאי הוא יותר משנה. כי אם היא אומרת שנה, אז זה שוב שנה, בלבד. אבל כשהיא אומרת את זה בעת תקבולת, פה לא נזכר שביעית בכלל, רק מתוך ההקבלה אתה מבין שזו שביעית. אז מחריש ומקציר תשבות, זה מחזור חקלאי שלם מתחילת חריש עד סוף קציר. שהוא יכול להגיע להיות שנה ורבע או שנה וחצי. וכך תוספת שביעי תובה במפורש בתורה. ורבן גמליאל לא יכול לבטל אותה. רבי עקיבא מתנגד לניסיון הזה לבטל את תוספת השביעי. שאנחנו כולנו חיים איתו, כן? שרבי רובן מודיעין. רבי. ביטל תוספת שביעית, כי הוא אמר, זה הלכה למשה מסיני, וזה רק בזמן הבעלים. כמובן, הוא רצה, הוא ראה את המצוקה ורצה להקל, בסדר. זה סיבה, אבל אם זה כתוב מפורש בתורה, אי אפשר לעשות את זה. ורבי עקיבא מתנגד לקביעה ההלכתית הזאת. זאת אומרת, רבי עקיבא מחמיר, פעמיים מצאנו אותו מחמיר בהלכה, כי כתוב בתורה בפירוש. איך כתוב בפירוש? כי בחריש ובקציר תשבות, אתה צריך לקרוא אותו יחד עם המקבילה שלו במשפטים. וזה נקרא, כתוב בתורה לפירוש, כמו תחום שבת 2000 עונה. כמו מקושש לצלוף חד. שלוש דוגמאות, שתיים במיני הלכה, זה כבר מספיק חזק, נכון? ויש עוד הרבה, ואנחנו עוד נראה עוד כמה הלכה. בשיטת רבי עקיבא. זה אחד מעמודי התווך בשיטת רבי עקיבא שלא עמדו עליו כראוי, לפי הבנתי. ואיך אני בוחן דבר כזה? פעם אמרתי את אחד עוד לא אמרתי לכם את המדרש ההלכה הזה, אבל אמרתי, את אחת הדוגמאות שהגעתי אליה, אמרתי לרב אהרון ליכטנשטיין בארוחת צהריים פעם, והוא שמח והודע לי, אז הבנתי שבראשונים זה לא כתוב. אני לא שולט בראשונים כל כך, אז איך אני ידע? אם אני אומר רעיון מסוים גם לרב אדינשטיין זלץ וגם לרב אהרון ליכטנשטיין ושניהם לא מכירים אותו, אז אני מבין שזה השאירו לי משהו שכמעט בכל הסיפורת האפשרית זה לא כתוב. אחרת הם היו אומרים לי, זה כבר זה מדי פעם אני עושה את הדבר הזה. יש פה נציגי סיני מהלכים, אז אז זה דרך פשוט לבדוק דברים, כן, בצורה... החיפוש במחשב, אתה צריך לדייק, לשאול את השאלה בכל האופנים שזה, שזה יכול להיות, וזה... כאן יש בעיה. כי אם אתה לא תשים בדיוק את המילה שמישהו משתמש בה, אז זה אין לך. אבל אם אתה שואל יהודי כמו הרב ליכטנשטיין, אז אין לו מגבלה. במחשב שלו, בראש שאין מגבלות כאלה, אז הוא יודע. נתנו שלוש דוגמאות מרבי עקיבא, ואני מקווה שהבנתם את העיקרון, ועכשיו אני הולך לסוגיות. סוגיות. לאו דווקא רבי עקיבא, לא פסוקים, רק סוגיות. ואחת הדוגמאות...
מה לא מתוקן רבי ישראל בעצם?
אנחנו נדבר על זה כשנעסוק בשאלת בתורת. מאיפה בדיוק עומד רבי ישמעאל? כאן, באופן פשטני קצת, רבי ישמעאל אומר, הפסוק בכתיסה מדבר על שבת. ואת ההקבלה הזאת של משפטים כתיסה הוא לא מוכפול או מתומל. אז זה קצת פשטני לרבי ישמעאל. אנחנו נראה בסוגיית מטובת שזה יותר מורכב. על כל פנים, ברור, השיטת רבי עקיבא מאוד ברורה. לא רק שהוא דורש ככה ואומר אני הדרשן, אלא הוא אומר התורה דורשת ממני לדרוש אותה ככה, גם בהלכה וגם באגדה, לכן נתתי שתי דוגמאות הלכתיות. ואנחנו נמצא שחבריו של רבי עקיבא מתקשים מאוד לקבל את דרך הלימוד שלו.
גם אנחנו מחליטים לאמץ את ה...
עקיבא, בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין, זה לא בודד, אלא זה משקף תגובה של רוב בני דורו של רבי עקיבא. ואנחנו נראה דוגמאות. וכי מכיוון שאתה דורש בת ובת נוציא את זה לשריפה ודברים כאלה, יש כל מיני, כאילו אפילו אתה דורש בשמן ובשמן כל היום כולו, אם היא שומע לך, יש כל מיני תגובות חריפות. כן, אם אני עכשיו הולך עם שיטת המדרש הזאת ומלמד חידושי תנ"ך וחידושי אגדה ועוד מרהיב לגעת גם בהלכה, ואני בא, נגיד שהזמינו אותי למיר או לסלובודקה או לפוגדיץ' ישיבה ליטאית קלאסית, הרי יזרקו אותי מכל המדרגות. רבי עקיבא לא יכולים לזרוק אותם מכל המדרגות, אבל הם חכמי דורו מתקשים לקבל את הדבר הזה. ככה אתה עושה, קושש את התקופה, זה. קורא מקבילות בתורה וזהו, וכתוב בתורה 2000 ומה, וכתוב בתורה תוספת שביעית, מה זה? איך זה? אצל רבי עקיבא זה פשוט לגמרי. אנחנו נראה עוד דוגמאות.
למה הרב מחליט לאמץ את שיטתו של רבי עקיבא לעומת?
אני לא החלטתי לאמץ את שיטת רבי עקיבא, אלא אני עבדתי כך לפניכם. ופשוט פגשתי את רבי עקיבא בדרך, בזכותו של יובל שרלו. וככה זה היה. זאת אומרת, אני כבר עבדתי ככה, אני כבר שנים עבדתי ככה. ופתאום גיליתי שזאת דרך המדרש של רבי עקיבא. הרב יובל פשוט חשף לי את זה. ואני הכרתי את הגמרא הזאת על מקושש את סוף חד, אבל לא ירדתי לעומק הדבר. פתאום הוא זרק לי אותה, והלכתי הביתה והתחלתי לחפש רבי עקיבא, והתחלתי למצוא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ואתם תראו. עכשיו אני רוצה לתת דוגמה באותה דרך של פסוקים שמבררים אלה את אלה. ומדרשים, שיטת מדרש של רבי עקיבא, אותה דרך עצמה, באותה שיטה, סוגיית בגמרא סתם, בלי קשר לפסוקים או למדרשים. אחת הדוגמאות שלי זה חנוכה של אדם הראשון. אתם מכירים? כולם מכירים? כן? אז נחזור על זה בקיצור, הגמרא בעבודה זרה אחרי. הגמרא בעבודה זרה אחרי, את אומרת, כיוון שראה האדם הראשון יום שמתמעט והולך, פחות והולך, מתמעט והולך, אמר אוי לי, שמה בשביל ששרחתי, עולם חשוך בדי, וחוזר לתוהו ובוהו, וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. עמד וישב 8 ימים בתענית ובתפילה. כיוון שראה תקופת טבת וראה יום שמעריך ועולה. מעריך ועולה, מוסיף ועולה. אמר מנהגו של עולם הוא. הלך ועשה 8 ימים טובים. לשנה אחרת עשה אין לאלו ולאלו ימים טובים. הוא כבר לשם שמיים והם כבר הוא לשם עבודת כוחנים. וכל זה כדי להסביר למה 8 הימים שלפני תקופת טבת ושמונת הימים שאחרי תקופת טבת הם ימי עבודה זרה אצל הגויים שעובדי עבודה זרה בעולם הרומי שאסור לנהל איתם מסחר בימים האלה במה שהם יעשו אותו לעבודת אלילים. אבל פתאום חוזרת הגמרא לאדם הראשון עם 8 ימים, עם יום שמתמעט והולך, ופתאום אנחנו מקבלים מתקופת, מתשרי ועד סוף כסלו, הרי ימים מתמעטים. אדם הראשון רואה את זה לראשונה, ככה מתארת את זה הגמרא. הוא יושב בתענית 8 ימים, הוא עושה ימים 8 ימים טובים, 8 ימים. על מתמעט והולך ועל מעריך והולך. ולשנה אחרת עשה לילו ולילו ימים טובים. ראיתי את לשנה אחרת, נזכרתי בגמרא בשבת. שנה אחרת, קבעו ועשו מימים טובים בהלל ודה לאותם 8 ימים. וראיתי את בית שמאי ובית הלל פוחת והולך ומוסיף והולך. וראיתי ששתי הסוגיות האלה מדברות באותם קודם, באותם ביטויים. אז מה שאני עושה במקרא, אני עושה שם. אני אומר, הגמרא בעבודה זרה מדברת על חנוכה. היא מכירה את חנוכה. 8 ימים של אדם הראשון. ובזה אומרת לנו הגמרא שחנוכה יושב על 8 הימים הקצרים ביותר בשנה, הלילות הארוכים ביותר, החושך הרב ביותר, האור המצומצם ביותר, וזה מראשית הבריאה ככה. זה בטבע העולם ככה. ולכן, בחגים האלה, בימים האלה, יש הדלקת אור בכל מיני מקומות של עובדי לילים בכל העולם. כן? לוחסן העולם הנוצרי עם השוח שלו ועם האורות ועם כל הסיפורים האלה. וגם יש להם 8 ימים, הם הולד עד הראשון. הם יודעים אפשר. אני לא מאמין שהוא נולד שם, אבל אם הוא נולד באמת ב-25 בדצמבר למניינם, אז בברית שלו הייתה בראשון לראשון. הוא לא חשב לבטל מצוות, הוא היה יהודי. אז לראות את זה פירושו של דבר ששתי הסוגיות האלה צריכות לתת לנו תמונה שלמה. ואז אני מבין שבית שמאי שלומדים מפרי החג על הדלקת נרות מתמעטת, פירושו שהם מסתכלים על האור השמיני. האור השמיימי פוחת והולך. ממתי הוא מתמעט והולך? מסוכות. מסוכות ועד חנוכה. סוכות הרי מתחיל באמצע חודש. אז כל לילה בסוכות יש פחות אור, נכון? זה מתחיל בירח מלא. והימים מתחילים להתקצר. בחנוכה, שזה בסוף חודש יחי, זה שפל האור השנתי. וככה אני גם מסביר למה הגויים היו, מה בעבודה זרה מדברת על 8 ימים פעמיים? כי היא מדברת על לוח שמשי. ובלוח ירחי שמשי יש 8 ימים אולטימטיביים, שרק הם הימים הקצרים ביותר בשנה, והחשוכים, הלילות החשוכים ביותר, כי אין ירח. סוף חודש ואין ירח. ואחרי שאני אומר את זה, אני בא לסוף הגמרא, ואני אומר, הגמרא אומרת לנו שאדם הראשון קבעה לחגים האלה לשם שמיים. ואחר כך באו עובדי אלילים ותימאו אותם. ומה קרה למקדש? אותו הדבר, הוא קם לשם שמיים ואחר כך תימאו אותו. באו החשמונאים ותיארו את המקדש, ואם אני קורא את שתי הסוגיות ביחד, אז אני מבין שהחשמונאים, כשהם תיארו את המקדש וקבעו חג, הם גם תיארו את החג של אדם הראשון. גם הוא נטמע והפך להיות חג אלילים. הם תיארים את המקדש ואת החג. המקדש שהם תיארו חרב בידי רומא, החג שהם תיארו הוא נשאר לנו. והנה תשובה עמוקה ורצינית ומקיפה לשאלה, למה חנוכה לא בטל? אין ממלכה חשמונאית, אין מקדש, כל הסיבות של שמחה וחנוכה התהפכו על פיהם. החשמונאים בבת אחת יראו גם את החג. וזה שורשו של החג הזה הוא באדם הראשון. זו תשובה של הגמרא. אבל זה בתנאי שאתה קורא סוגיה בשבת, את הסוגיה בערב הזהב, כסוגיות משלימות. אתה מקבל תמונה שאי אפשר לקבל אותה כל אחד משני החלקים האלה. זה משליך על בית הלל, שהם אומרים מוסיף והולך כמובן לא על האור השמימי, אלא על האור האנושי. ואחרי שאנחנו, בני אדם, נוסיף אור, אז יבוא האור השמימי ויעריך בערך. זו תפיסה של בית הלל. בקיצור, אי אפשר, זאת אומרת, אפשר. רוב העולם התורני לומד את סוגיית שבת ולא קושר אליה את סוגיית עבודת זרה. ואני עושה, ואני כבר צובח את זה בערך 30 שנה, ויש כמה מאות אנשים שאולי כמה אלפים ששמעו את זה, אבל זה עדיין לא הפך להיות מובן מאליו. זה לא ברור שבכל ישיבה או אולפנה או מדרשה או אינני יודע מה, ככה ילמדו. לא מלמדים ככה באופן טבעי. באופן טבעי מכירים את שבת, עבודה זרה, שם נידח, אבל מילה חנוכה לא כתובה בעבודה זרה. צריך להבין את זה מתוך ביטויים כמו בשנה אחרת, מתמעט והולך, מעריך והולך, מתוך כל ההקשר וכו'. אז זו דוגמה לסוגיות משלימות, הן לא קשורות לפסוקים, הן קשורות להבנת הגמרא. אני טוען שהגמרא בשבת, הגמרא בעבודה הזרה משלימות זו את זו, כי הן מדברות באותם קודים ובאותה שפה ונוגע לאותם ימים, באותה תקופה, עם רעיונות דומים, ולכן אנחנו מקבלים תמונה. צריכים לקבל תמונה שלמה מתוך שתי הסוגיות האלה יחד. דוגמה שנייה שרציתי להביא היא הדוגמה של רבן יוחנן בן זכאי, היוצא מירושלים, מול מה שהוא אמר לתלמידיו בשעת פטירתו. את הסיפור בגיטין כולכם מכירים, נכון? נכון? הרצאת רבן יוחנן זכאי מהארון, נגיד איזה מישהו, נכון? זה מוכר. עכשיו אני קושר לזה את הגמרא בברכות. למדתי מהרב מאיר ליכטנשטיין שהרב סולובייצ'יק הזכיר משהו מזה. הרב סולובייצ'יק היה מתאים לו לעשות לדרוש את הדרשה מההתחלה, והוא רק נגע בנגיעה קלה בקצה, ככה אמר לי מאיר. מה כתוב בברכות? נדמה לי שזה כפזיין, אבל אני לא בטוח. כשחלה רבן יוחנן בן זכאי ונכנסו תלמידיו לבקרו, אני לא בטוח שאני מצטט בדיוק, ראו אותו בוכה. איפה זה?
זה נפתח.
כשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו. כיוון שראה אותם התחיל לרקוד, אמרו לו תלמידיו נר ישראל, עמוד הימיני, פטישי חזק, מפני מה אתה בוכה? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי, הרי הוליכו אותך. אבל זה בדיוק מה שעשו לך. יש פה חידוש מבחינה הזאת, שהסוגיה בגיטין, האגדה כתובה בארמית, ופה האגדה כתובה עברית. זאת אומרת, זה לא כמו שתי הברייתות בחנוכה, שמדברות בביטויים, באותם ביטויים. פה צריך לרדת לשורש העניין. אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי, שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליי, כעס עליו. למה לא באת עד עכשיו? מלך אתה קורא לי, אז למה לא באת עד עכשיו, נכון? כעס עליו. כעס עליו, רצה להרוג אותו. אם כועס עליי, אין כעסו כעס עולם, ואם אוסרני, אין איסורו איסור עולם. לפי הגרסה, הנוסחה של אבות רבי נתן, אם אני לא טועה, הוא היה אסור בגופנה. ושלושה עשר חדר מאחד בתוך השני, שלא יראה אור יום. יש נוסחה אחרת של הסיפור הזה, מנוסחת גיטין. ועד הגופנה, הייתי שם, אני יודע אפילו איפה זה. זה כל כך יפה שם. איך הוא ידע? הוא ידע תמיד, הסוהרים בדקו אותו, וראו שלא הצליחו לטשטש אותו, כי הוא יודע מתי יום ומתי לילה. למרות ש... סתם סימנתי את זה בטוח. זה עושה תמיד דברים שאני לא רוצה.
לא מתחרים
את זה. אתה הרי נוגע, אני נוגע רק במשהו שלא שמתי לב, וכבר קוראים לי כל מיני דברים. אז שם אני אומר את זה על אוסרני, אין איסורו איסור עולם, כי שר אותו. יש שם משהו יפה, איך הוא ידע, איך רבן יוחנן בן זכאי, אומר המדרש בעבוד רבי נתן, ידע מתי יום, מתי לילה. מין גרסי. הוא ידע כמה משניות הוא אומר בשעה, כמה פסוקים. הוא ידע, היה לו שעון. הגרסה שלו, פשוט בעל פה, התחיל לחזור על פרשיות בתורה, אני יודע חלק גדול בעל פה, אז זה אני יכול לעשות. אני יודע כמה זמן לוקח לקרוא פרשה. אבל רבי יוחנן בן זכאי, זה ככה היה אצלו כל השס ככה היה אצלו. שס משניות, כן? משניות. היו אצלו ככה. ומלימודו לא הצליחו לטשטש אותו, ידע מתי יום, מתי לילה, הוא דבק בסדרה הזמן. ואז הביאו אותו לאספסיאנוס, כי ראו אדם כזה. אתם יודעים איך שאחד שיטת לשבור אנשים זה סק על הראש. אם אוסרני אין איסורו איסור עולם, ואם ממיתני רצה להרוג אותו, אין מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון. מה הוא עשה? הוא פייס אותו בדברים. הוא אמר לו, שמועה טובה תדשן עצם וכו', הוא אמר לו, אתה מלך. נכון? זה מה שהוא עשה. בדיוק זה מה שהוא עשה. הקטע הזה בברכות מתאר בדיוק איך רבי יוחנן בן זכאי הרגיש באותה שעה. רק מה? לא כתוב פוספוסיאנוס. לא כתוב פה שתלמידיו זה רבי אליעזר ורבי יהושע. אבל אנחנו יודעים. אף על פי כן, אף על פי כן, הייתי בוכה. לפני לפני פטירתו מספר רבי יוחנן בן זכאי איך הוא רעד מפחד מול אספסיה ומונוס, איך הוא כולו בכה בכי גדול, כן, שהוא לא יראה, אבל איזה חרדה הייתה לו כשהוליכו אותו לכל הדבר הזה. אין לו, בגיטין, אין לנו שום דיווח של רבי יוחנן בן זכאי, איך הוא באותה שעה, מה הוא חש באותה שעה, בשעת פטירתו הוא אומר את זה. אף על פי כן הייתי בוכה, זה מה שהוא יגיד להם בסוף, הלוואי שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם, אף על פי כן הייתי בוכה מול מלך בשר ודם. אז זה לא תיאורטי, הוא מתאר משהו שהיה. עכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי, כעסו כעס עולם. למה יכעס עליך רבי יוחנן? ואם אוסרני איסורו איסור עולם, ואם ימיתני מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון. מה זה? אם רבי עקיבא אומר משיב חכמים אחור ודעתם יסכה, אז אני יכול לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד עשיתי דבר נכון. אבל אם הקדוש ברוך הוא יאמר לי משיב חכמים אחור ודעתם יסכה, נזכר את זה שרבי יוחנן בן זכאי עד יומו האחרון לא הייתה לו, היום כולה, כל ההיסטוריונים יודעים להגיד, ההיסטוריה הוכיחה. הוא נסע את המסע הכבד הזה כל ימיו. אולי, הרי הגמרא בגיטין אומר שהוא ניסה להציל את ירושלים. הוא אמר לו את המשל עם החבית והדרקון, נכון? הוא ניסה, הוא לא הצליח. האם הייתי צריך להגיד לו יבנה לחכמיה ולרמוז לו בזה שהתייאשתי מירושלים? אולי אני תרמתי משהו לחורבנה של ירושלים, וזה הרי מה שרבי עקיבא חושב. משיב חכמים אחור דעתם יסכן. הוא עצמו חרד מזה. הוא עצמו. איזה דבר. ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום, ואיני יודע באיזו מוליכין אותי, ולא אבכה. בטח. אם יכולת להציל את ירושלים ולא הצלת, אז מה שווה כל מה שלמדת בחייך? כן, רבנו נר ישראל, עמוד הימיני פטיש חזק, מפני מה אתה בוחר? אני הייתי בסיטואציה של שתי דרכים, אחת לגן עדן, אחת לגיהנום, אני לא יודע באיזו מחר. מדהים לקרוא את זה, זה פשוט מרמם לקרוא את זה יחד עם גיטי. ולא אבכה, אמרו לו רבנו ברכנו, אמר להם יהי רצון שתהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם, אמרו לו תלמידיו עד כאן, אמר להם ולוואי. כל הסיפור אומר את זה, כי הובילו אותו מת בארון מתים, הרי הוא מת פעמיים, פעם הוא מת כאילו, פעם הוא מת, עכשיו הוא מת, הולך למות באמת, פעמיים בארון מתים, פעם לפני מלך בשר ודם. זו בדיוק הסיטואציה. הוא לוואי תדעו כשאדם עובר עבירה, אומר שלא יראני אדם. עכשיו, כשקוראים רק את ברכות, אז זה הכל תיאורטי וזה הכל אמירות יפות, אבל כשקוראים את זה יחד עם גיטים, זה מצמרר ממש. שעת פטירתו אמר להם, פנו כלים מפני הטומאה. יש מה לחשוב גם על זה, ואחים הוא כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. על הפרט האחרון הזה אמר לי הרב מאיר שהרב סולובייצ'יק מזכיר את זה, אני לא זוכר אפילו איפה. פשוט הוא אמר לי את זה בנסיעה ולא הספקתי לחפש כלל. אילו היה רבי יוחנן בן זכאי השם בהפקרת ירושלים, לא חזקיהו יכול היה לבקר אותו. בימי חזקיהו ירושלים נושעה בנס מידי סנחריב. ולכן אחינו כיסא לחזקיהו, מלך יהודה זה הכרעה. בשאלה אם רבי יוחנן בן זכאי הציל, הציל, עשה הצלה ראויה, או משיב חכמים אחרון דעתם יסכל, ויתר והפקיר את ירושלים. כי אילו באמת הוא השם במשהו בהפקרת ירושלים, וזאת דעתו של קודש הבריחו, אז צדקיהו העיוור היה בא לקבל את פניו, ולא חזקיהו. ואז שאלו אותי תלמידים בין צורים, שלימדתי את זה, ושאלו אותי אם אחינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא, פירושו שהוא רואה אותו בא, או שהוא מקווה שהוא בא. שהוא מתפלל שחזקיהו יבוא לקבל את פניו. אמרתי להם, עד כאן, אני לא חבי חבר זכאי, לא יודע מה הוא רואה. האם שבא בגמרא, פירושו שהוא רואה או שהוא מקווה? בין כך ובין כך. הגמרא שחותמת בזה, כבר אומרת שרבי יוחנן בן זכאי הציל את עם ישראל ולא הפקיר את ירושלים. שזה גם מה שאומרים ההיסטוריונים, וזה שלא כדעת רבי עקיבא. הגמרא שמביאה את הסיפור עם חזקיהו בסוף, יש בה הכרעה. ואת הדבר הזה אמר לי מאיר ליכטנשטיין, הרב מאיר, שהרב סולובייצ'יק מזכיר, אבל שאלתי אותו אם הוא עושה את הקבלה לכל אורך הסיפור, אמר לי לא. לא הספקתי לבדוק את זה אף פעם, אולי אתם תעזרו לי. כי אני חושב שזה באמת דבר, פעם אחת הרציתי, סיפרתי את זה באיזה מקום, בשיעור, פעם אחת מלבד, ולא כתבתי את זה. אני חושב שזה החמצה לקרוא רק ללמוד לחוד את ברכות ולחוד את גיטים, כשהם יחד יוצרים דבר כל כך חזק וכל כך מעניין וכל כך חשוב. אז אלה היו הדוגמאות שרציתי להיום. מה המצב? זה הזמן. עכשיו אני הייתי מציע להתחיל בסוגיה שתכינו בצורה מסודרת, שעמלתי עליה ימים ושבועות. רבי טרפון ורבי עקיבא. בשלוש סוגיות שונות, רבי טרפון מתנפל על דרשה של רבי עקיבא, במילים חריפות, בוטות במיוחד, ורבי עקיבא אומר לו מה שאומר, ואז הוא מסכם את הדיון בכל הפורש ממך כפורש מחייו. שלוש סוגיות שונות. יש חוט מקשר לדעתי, אבל שלוש פעמים במילים חריפות הוא אומר לו, עקיבא איני יכול לסבול, עקיבא עד מתי אתה מגבב ומביא עלינו, והוא מצטט, הוא אומר, אני ראיתי, נשבע שהוא ראה את שמעון בן אחי עם אחי גר באחת מרגליו, עומד ותוקע בחצוצרה, עומד בעזרה ותוקע בחצוצרה. ורבי עקיבא אומר לו, שמה בשעת הקל ראית? והוא אומר לו, העבודה של רבי דיטה, אשריך אברהם אבינו שיצא לך לצריך עקיבא, משהו כזה. טרפון ראה ושכח במקום אחד כתוב, או עקיבא דורש ומסכים על שמועה, הכל הפורש ממך כפורש מחייו. זה מופיע שלוש פעמים בהקשר של כהן בעל מום תוקע בעזה, תוקע בחצוצרה, בהקשר של הולכת דם למזבח בזבחים י"ג, נראה לי י"ג, ובהקשר שלישי של המקווה שנמדד ונמצא חסר בקידוש נצר וחמר, עם כל התארות שנעשו על גביו, שרבי טרפון מדמה אותו לבן גרושה ובן חלוצה, ורבי עקיבא מדמה אותו לבעל מום, ואני רואה שיש פה קשר עם בעל מום, עכשיו, אני לא יכול להאמין שפעם אחת רבי טרפון, אם פעם אחת רבי טרפון כבר אמר על רבי עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מחייו, אז הוא יתחיל לטעות פה.
יש עוד אחד הפוך.
מה?
יש ב-18 דבר. ששם רבי טרפון אומר, הקפח הדמי שזו המקופה החתי ששמעה שמעה בתאה, יקרו בזור מרדון.
כן.
תפור, אמר רבי עקיבא, אני אתקן שאיר לברוס פעמים את הימים.
נכון. נכון, ושם אין תגובה, אז הנה לנו הרביעית. אבל אני לקחתי בשלב ראשון את שלושת המקומות שרבי טרפון חוזר בו ומקבל את רבי עקיבא. אחרי שהוא אמר לו דברים בכל הרביעית.
מה, איפה הסוגיה הראשונה?
בכל הסוגיות האלה יש מקבילות במדרשי הלכה. אז אני זוכר את כהן בעל מום תוקע בחצוצרה מסוטה וגם מספרי בעלותך. ואני זוכר את הולכת דם במזבח גם מזבחיים וגם מספרה. והמקווה שנמדד ונמצא חסר ממני שזה רק בקידושים. אינני מאמין ששלוש פעמים רבי טרפון נשבע שבועות חשבועה חמורה לקפח את בניו אחרי שהוא כבר ראה שעם רבי עקיבא לא כדאי להתעסק. אני חושב שאלה חלקים ממשהו אחד, שזה פשוט מופיע במקומות שונים, זה מין סיפור כמו תנורו של החנאי, רק שהוא לא מופיע במקום בבת אחד במקום אחד, אלא זה התגלגלו החלקים של הסוגיה לסוגיות שונות, אבל זה סיפור אחד. ככה נראה לי. ועמלתי קשה מאוד כדי לנסות לשחזר אותו. ויש לי הצעת שחזור שלו, אבל קודם כל תלמדו. ואז תראו, נראה, קודם כל עשינו הקדמה עם רבי עקיבא, אז אתם כבר מבינים פחות או יותר באיזה צורה רבי עקיבא חושב. איך רבי עקיבא ניתח את פרשת הולכת אדם בתחילת ויקרא, איך הוא ניתח את פרשת החצוצרות, בני אהרון הכהנים נתקעו בחצוצרות, ועל מה הקרב עם רבי טרפון בשני המקומות, ואיך זה מתקשר בשאלת המקווה, ואז נראה את המקום הרביעי, ויש לי עוד דברים שמתקשרים לזה, אבל קודם כל צריך לשלוט בחומרים הבסיסיים. יוצא, לדעתי יוצא משהו יפה יפה, אבל תנסו, קודם כל תנסו. אמר הפעם הרב ברויר, כמה עשבים וקוצים אני צריך לאכול כדי שאתם תשתו חלב. דימה את עצמו לפרח פולה. והוא כפיצור התכוון, אני צריך לקרוא את כל האפיקורסות כדי להגיד לכם בסוף איזה חידוש, ואתם רק שותים ושתים רק את החלב. עכשיו אנחנו לא בקוצים ודרדרים, אלא בסוגיות. ואחרי שנתתי כמה דוגמאות, אני חושב שזה די ברור מה מתבקש פה. מתבקש פה לנסות לראות את זה כחלקים של משהו אחד, ואיך הם מתחברים בדיוק. וזאת אחת הסוגיות הקשות לפיצוח, לפחות אני מעיד שעבדתי על זה שבועות שלמים, ניסיתי להתחיל פה, וזה לא הלך לי, ניסיתי להתחיל שם, זה לא הלך לי. בסוף התחלתי במקום השלישי, וזה כן התחבר. כן, בסדר? אז אם נזכה ויצא בסוף ספר סוגיות משלימות מהשיעור הזה, והיה זה זכרכם, הוא זכרנו. אתה תעמוד איתי בקשר, באופן עקרוני זה פעם בשבועיים, ויש זמן להתכונן, ובינתיים יהיה פורים, ובעיה אם לא תשכחו את המילה דברים, אני חושב ככה, נדמה לי ככה. שאני חושב שעד אלו ידע זה לא עד בכלל.
ידים גם ב...
אתה מנסה לעמוד? איפה, משה? אביחי? תעצור.